כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום שלום, 104.9, 105.3, אלה כנראה התדרים שאתם מאזינות ומאזינים להם, ואנחנו רשת כאן תרבות. אני גיל מרקוביץ', התוכנית היא שתיים שיודעות, ואנחנו שתיים שיודעות כאן באולפן. אנחנו נעסוק היום הרבה בחקר המוח. זה יהיה הנושא המרכזי שלנו, ואנחנו נתקוף אותו מכל מיני כיוונים מעניינים, בשביל שנוכל לעשות את זה בצורה מעמיקה. מלווה את המשדר הזה יחד איתי דוקטור יוליה גולנד, מרצה וחוקרת במרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה, מומחית לחקר תהליכים ביולוגיים של אינטראקציה בין אישית. היי יוליה.
בוקר טוב.
בוקר מצוין. אז חוץ מחקר המוח, ותכף נראה איך זה קשור לתקשורת בין אישית, אינטראקציה, איזה סוג של תקשורת, אנחנו גם נדבר עם קרני לוטן מרקוס, דוקטור קרני לוטן מרקוס, בפינת הירק, הפעם על פטריה מאוד מיוחדת בשם מיקרוריזה. אנחנו נדבר גם על מה קשור הריקוד שאנשים מפתחים במהלך החיים שלהם, אם הם רקדנים או רקדניות, האם זה משפיע על המוח, אז גם זה יהיה. אנחנו ככה נדבר עם בעצם קולגה שלך, דוקטור נועל בלדה. אנחנו עושים עבודות בתשתית כדי שאיכות השידורים תהיה טובה יותר, אז אם יש איזה שהם שיבושים בקליטת הרשת, אפשר לנסות לקלוט את כאן תרבות גם בתדרים 104.9 וגם ב-105.1. שבע, 104.7, אמרתי פעמיים 9. כן, אז תחפשו אותנו גם ב-104.9 וגם ב-104.7 או 105.1. אז לענייננו, מה זו תקשורת? יש בכלל קונצנזוס? אפשר לדבר על הגדרה מסוימת שלפיה נחקור את התקשורת בין בני אדם?
אני חושבת שתקשורת זה להחליף מידע עם בן אדם אחר. כן. בכל סוג שהוא, בכל אמצעי שהוא, הבסיס של כל תקשורת זה להחליף מידעים גופניים, ורבליים, תכנים, רגשות.
ואנחנו לא מדברות על התקשורת אמצעית, אלא בלתי אמצעית. בלתי כלומר, אמצעית. רק בין אדם מול בין אדם, עם כל הכלים שיש לנו להציע.
כן, גם. אבל גם כשאין תקשורת ישרה ואנשים אחרים נמצאים בסביבה החברתית המיידית שלנו, אנחנו עדיין ממשיכים להחליף מידעים, כמו שאמרתי. גם אנחנו לא מודעים לזה, גם אם זה לא קורה באופן ישיר, כי הבן אדם אמר לנו משהו, אבל עצם הנוכחות שלו וגם המצב הרגשי שבו הוא נמצא, בוודאי השפיע עלינו.
וואו, אוקיי, אז זה תצטרכי להסביר איך זה קורה, ונראה לי שאת זה גם ננסה לבאר בשעתיים הקרובות. בעצם, אילו מסוגי התקשורת האלה אפשר לחקור בחקר המוח? את אומרת שמדובר בין, נגיד, את ואני נמצאות באותו החדר, לא בהכרח פנית אליי, או דיברת איתי, או הפנית אליי משפט, ועדיין ייתכן שאני אתייחס אלייך, וזאת כבר סוג של תקשורת, או אולי משהו בפנים שלך, או אולי משהו בשפת הגוף. אז איך חוקרים את הדבר הזה?
שאלת איך חוקרים ובאיזה אמצעים. אז אני חושבת, ואיזה סוגים, אני חושבת שכל הסוגים האלה היום נחקרים בחקר המוח. באמת חקר המוח הגיע למין עידן מופלא, שרכשנו המון כלים ובנינו הרבה בסיס. והיום יש סוג של נגיעות בתופעות הכי מרתקות, ושנמצאות ממש בלב הפסיכולוגיה האנושית, אבל דווקא בכלים של חקר מוחי, או חקר התנהגות, גם כן, אבל חקירה אובייקטיבית זו הכוונה.
כן, אז מה זאת אומרת חקירה אובייקטיבית? שיש לנו כלים שאפשר, מה, לספור איזה שהם מאפיינים או התנהגויות שמהן אפשר ללמוד? על ההתנהגות של המוח שלנו?
אז המחקרים שאנחנו עשינו היו גם מחקרים מוחיים וגם מחקרים של מערכת עצבים פריפריאלית, שזה קצבי לב, נשימה, זעה, כל המערכת הזאת המאוד מאוד חשובה שמכינה את הגוף שלנו לפעולה בעולם. וגם המחקרים שאנחנו עושים בשנים האחרונות הם עוסקים בסיגנל חדש שאנחנו קוראים לו, בייבי חדש במעבדה. וזה התשדורת של הפנים שלנו. התגובות שבאות מתוך הפנים שלנו, איך הן נקלטות על ידי אנשים אחרים, מה קורה שם, וזה מרתק, כולם לא, כן. לא פחות מעניין מהמוח.
וכל הדברים האלה אפשריים, מתאפשרים בזכות הטכנולוגיה, מכשירים חדשים שנוספים לתחום חקר המוח?
גם מכשירים, אבל גם סוג של פתיחות. פתיחות להכניס תופעות מורכבות לתוך המעבדה. כלים סטטיסטיים ומתודולוגיים שמאפשרים לנו לקחת תופעה מורכבת בלי לפרק אותה לחלקיקים קטנים ועדיין להגיד עליה משהו מבוסס, עדיין למצוא איזושהי חוקיות שפתאום מסבירה את התופעה המורכבת הזאת.
כן. אז כשאנחנו נדבר על תקשורת בשיחה בינינו, היא בעיקרה תקשורת לא ישירה.
נכון.
כמו שהגדרנו, אנחנו נכון. נמצאות באותו החדר, לא בהכרח דיברנו אחת עם השנייה.
נכון.
ואנחנו בכל זאת מייצרות איזושהי תקשורת אחת עם השנייה.
אני גם אגיד לך למה אנחנו מתמקדים שם, ויש לנו כמה וכמה מחקרים על תקשורת ישירה, וזה מחקרים קשים מאוד, כי בכל זוג של אנשים קורה משהו אחר וייחודי, וכל בן אדם מביא שונות, ואז הבן אדם השני מביא שונות, והם שניים זה שונות בריבוע, כי זה גם נורא תלוי בכימיה ביניהם, ובהתאמה ביניהם, ומאיפה הם באו, ועם רקעים מתאימים, וזה מסובך לנו השונות הזאת.
יותר מדי משתנים.
יותר מדי משתנים, אנחנו לא מצליחים לגלות תופעות בסיסיות. תקשורת בלתי אמצעית הופכת אותנו ל... סתם אנשים.
זה מעניין. אז תופעות בסיסיות זה בעצם מה? מעין קשרים בסיסיים שקורים בתוך אזור, בין אזורים במוח שלנו, או שזה, כמו שאמרת, הזעה או קצב הנשימה. לזה את קוראת פרמטרים נקיים יותר או עמוקים יותר?
לא, לתופעה עצמה. למשל, את יכולה לשאול, את יודעת שאנחנו כבר כמה שנים טובות חוקרים סינכרוניזציה במעבדה, סינכרוניזציה בין אנשים. אז בוא נגיד שרצינו לחקור סינכרון פיזיולוגי בין אנשים, בנשימה, בהזעה, בקצבי לב, כמו שאמרת. והיינו מכניסים הרבה מאוד זוגות לתוך המעבדה, והם היו מדברים אחד עם השני, ואז בחלק מהם היינו מוצאים סינכרון ובחלק מהם לא. אז מה היינו אומרים על זה? כן, אולי, לפעמים, ואז במה זה תלוי, ולמה זה קרה לאלה ולא... כל זה שאלות מעניינות, אבל זה לא עונה על השאלה הבסיסית. באופן בסיסי, כמנגנון, האם אנחנו מצוידים במנגנון כזה, שכשיושב לידי בן אדם ו... יש, משדר לי מידע בכל דרך שהיא, הגוף שלי, המוח שלי, הפנים שלי, כל מערכות התגובה שלי בעצם יש להם נטייה להסתנחרן עם המידע הזה.
בשביל זה צריך לצמצם את הגירויים.
לגמרי, לצמצם את השונות, לצמצם את הדרכים של התקשורת, להתמקד במשהו פשוט ובסיסי. וגם ככה הפשוט והבסיסי הזה יהיה מאוד מאוד מורכב, כן. כי אנחנו יצורים מורכבים.
אז כשאת אומרת פשוט ובסיסי, אני צריכה לדמיין מעבדה עם כמה שפחות גירויים, או לפחות הגירוי המרכזי שאתם קבעתם בתור מי שעורכים את הניסוי, הוא יהיה הניסוי שיבלוט ו... המבדקים יסבו את תשומת ליבם אליו, וזהו, וכל השאר הם צריכים להיות בשקט, הנבדקים, נכון. לא לדבר אחד עם
נכון.
השני.
אז אני, סתם אני אתן לך דוגמה, בניסויים שלנו מה שקורה זה שבאים שני אנשים, בדרך כלל מאותו מגדר לתוך המעבדה, בדרך כלל הם גם לא מכירים אחד את השני, בשביל להתחיל מאפס, ואז לראות האם כל מיני תהליכים פיזיולוגיים שקרו במעבדה מנבים אחר כך כל מיני רגשות שנוצרו להם אחד כלפי השני גם. ואז אנחנו מושיבים אותם על כיסאות, וכל ניסוי מתחיל ממה שאנחנו קוראים לו בייסליין. הם צריכים לשבת ולא לדבר. ולא לעשות כלום. בשביל שנקליט אותם כמו שהם, לפני שהם נכנסים לכל הפעילויות שהכנו להם.
אז שוב, להקליט אותם כמו שהם, הכוונה, את קצב פעימות הלב שלהם, את הנשימה שלהם.
את הפנים שלהם.
את הפנים, עד כמה הם זזות, ותכף נדבר על היכולות של הפנים שלנו.
נגיד, אם אנחנו ניקח את קצב הלב, זה מאוד מסביר. כי לי יכול להיות קצב לב של 76, ולך יכול להיות קצב לב של 70, ואז אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו בבסיס, בשביל להבין האם ואיזה שינויים עברנו.
כן.
אז זה השלב הכי קשה. בשלב הזה 20% מהזוגות שלנו עפים.
כי הם מדברים.
כי הם מתחילים לדבר.
הם בעצם שוברים כן, את התנאים.
הם שוברים את התנאים.
אתם זה... אומרים להם מראש
בוודאי,
לא לדבר?
בוודאי, מה? אנחנו אומרים, מבקשים, מתעקשים, מסבירים, אבל זה 5 דקות.
ומסתבר
שלשבת 5 דקות, אחד ליד השני, בלי לדבר, it's impossible. בגלל זה יש לך עבודה.
כן, 5 דקות של שקט בשידור זה פחות מומלץ.
ואנשים אוהבים לדבר, אבל זה לא רק אוהבים. זה לא נוח להם לא לעשות את זה בעיקר.
במיוחד עם מישהו זר. זה מאוד מאוד משונה ולא רגיל. אנחנו לא נעשה הפסקה מחקר המוח. כי שאלת ההשפעה של מוזיקה על מוחם של המבצעים והמבצעות, אותי היא מעניינת באופן אישי, וגם הבנתי שהיא נחקרת די הרבה בתחום שלכם, של חוקרי וחוקרות מוח, והיא עדיין מעסיקה את המדע בתחום הזה, אבל מעטים המחקרים שבדקו את ההשפעה של ריקוד על המוח. ומחקר חדש מסתבר, איזושהי עבודת דוקטורט כנראה, בדק את מוחם של רקדנים, תספר לנו עליו דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה, מומחית בהנגשת ידע ממדעי המוח לקהל הרחב. שלום נועה.
היי גיל, היי למאזינים ולמאזינות.
היי, איזה כיף שיש מחקר חדש בתחום הזה.
נכון, זה כיף כי כל העולם הזה של מוח וריקוד זה עולם מאוד צעיר בחקר המוח.
כן. אז יופי, כן. אפשר להמשיך להעמיק וללמוד. והמחקר הזה בדק את הפעילות באזור הקורטקס של המוח. אז צריכה קודם להסביר לכולנו מה זה האזור הזה, מה נמצא בתחום האחריות שלו.
אז בואי קודם רק ניתן קרדיט למי שביצעה את המחקר. כן. היא בחורה בשם חנה פויקונן, מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, מאוניברסיטת הלסינקי בפינלנד, וזאת אכן הייתה עבודת הדוקטורט שלה. והיא עבדה עם כלי שנקרא EEG, שמקליט בעצם פעילות חשמלית של המוח בזמן אמת.
כן.
סליחה, קול של בוקר יש לי. והיא באמת הסתכלה על כל מיני שינויים בפעילות של הקורטקס, מה שנקרא בעברית קליפת המוח, זה החלק החיצוני ביותר של המוח, איפה שיושבים הנוירונים בעצם, רוב הנוירונים במוח שלנו. והוא אחראי על המון המון דברים, ביניהם מה שרלוונטי למחקר זה גם עיבוד חושי, גם איזושהי אינטגרציה בין החושים, זאת אומרת כשאני קולטת את העולם מסביבי, אז לקשר בין מידע שמגיע מהעיניים לאוזניים.
קלטים שונים שמגיעים אליי.
בדיוק, מה שנקרא מולטימודל אינטגריישן.
כן.
וגם עיבוד שקשור לרגשות ולזיכרון.
או, שזה נראה לי היה יותר במרכז המחקר של החוקרת.
גם וגם, בעצם מה שהיא רצה לראות זה את השילוב, את השיתוף פעולה של הרבה מאוד אזורי קורטקס בבת אחת, והיא רצתה לראות האם יש איזשהו הבדל בין אנשים שהם רקדנים מקצועיים, לבין אנשים שהם מוזיקאים מקצועיים, לבין אנשים כמונו שהם סתם אנשים רגילים.
היי, מי זה כמונו? אני הייתי יכולה להשתתף בכל הקבוצות.
לא, את לא, את כבר רקדנית מקצועית, לא?
נו, כן, נו, אז אני... אז בקבוצת הביקורת לא הייתי יכולה להשתתף.
נכון.
אז בואי נתאר את הניסוי רגע כדי שנוכל להבין בדיוק מה היא ביקשה, מה הייתה המשימה.
כן, אז מה שהיא עשתה, לא הייתה פה ממש משימה, אלא היא בעצם בדקה את התגובה של המוח לצפייה בסרטונים, שבהם פשוט את מסתכלת על מישהו רוקד, כמובן בליווי מוזיקה. אני רק אגיד שהיום יש ניסיון, יכול להיות שגם יוליה קצת דיברה על זה או תדבר על זה, היום יש ניסיון לייצר למוח תנאים כמה שיותר נטורליסטיים, כמה שיותר טבעיים כשחוקרים אותו, ולהתרחק מגירויים מאוד מלאכותיים כמו נקודות שזזות על מסך, ולנסות לעבור לגירויים שמדמים בצורה יותר טובה את העולם האמיתי. אז כשאני רוצה לחקור תגובה של מוח לריקוד, אני רוצה להראות לאנשים בפועל, את יודעת, סרטים של רקדנים, עם מוזיקה, מלווה וכו'.
כן.
אולי בסוף אני אגיד איזושהי מילה על היכולת לחקור אנשים תוך כדי זה שהם רוקדים בפועל.
כן.
נשאיר את זה אולי לסוף אם ישאר זמן, אבל היא בעצם לקחה אנשים מתוך אותם 3 קבוצות שדיברנו עליהם, חיברה אותם ל-EEG, הראתה להם את הסרטונים האלה ובדקה איך המוח שלהם מגיב לאורך זמן, זאת אומרת לא בנקודות ספציפיות, היא לא דגמה את הפעילות המוחית, אלא היא ממש הסתכלה על פעילות מוחית מתמשכת, שזה אתגר בפני עצמו.
מעניין, כן. לא ידעתי את זה, כי כן, צריך לייצר איזושהי תמונה כללית של הפעילויות שנעשו במוח.
כן, כשאת מסתכלת על המוח לאורך זמן, אז יש לך המון המון שינויים בפעילות. פעילות יכולה לעלות, יכולה לרדת, יכולה להיות מושפעת מכל מיני דברים שלא קשורים ספציפית למה שהבן אדם אמור לעשות באותו רגע. אז זה קצת יותר, אני אומרת בזה, כאילו זה קצת יותר מלוכלך לחקור את זה. זה פחות סטרילי מלקחת, תחשבי למשל, לקחת בן אדם ופשוט להראות לו תמונה. כן. תמונה. ואז יש לך יותר שליטה, זהו, התגובה היא הרבה יותר ממוקדת, ואת יכולה לנקות את כל המסביב. וזה בעצם היה אחד האתגרים של המחקר הזה. כן.
אז בעצם רקדנים, מוזיקאים מקצועיים וגם אנשים מן השורה, מה שנקרא, שלא מהתחומים האלה לפחות, הם צפו באותם הסרטונים.
הם צפו באותם הסרטונים ובעצם עקבה אחרי השינויים בפעילות החשמלית של המוח. ומה שהיא ראתה, היו פה שני דברים מעניינים שהיא הדגישה במחקר. הדבר הראשון זה שהמוח של רקדנים מגיב הרבה יותר מהר לשינויים במוזיקה מאשר אפילו מוזיקאים מקצועיים ואנשים רגילים. זאת אומרת, כשהיו שינויים מהירים בכל מיני מדדים של המוזיקה, היא הצליחה לאתר את התגובה החשמלית במוח של רקדנים, שהופיע הרבה יותר מוקדם לעומת שתי הקבוצות האחרות.
הרבה יותר מוקדם במונחים של מאיות שנייה, לא?
כן, אבל זה מספיק בשביל, את יודעת, לייצר איזושהי מובהקות סטטיסטית, ומה שהיא עוד אומרת זה שהשינויים האלה היו כל כך מהירים, שסביר להניח שהרקדנים עצמם לא היו עוד מודעים בכלל לשינויים של המוזיקה, אבל המוח שלהם כבר התחיל להגיב.
התכונן לזה.
כן, אז היא מתארת את זה כמו תחשבים עם סוג של ריפלקס, כן?
כן.
אז המוח של הרקדנים יש לנו עם סוג כזה של ריפלקס, אני מניחה שזה משהו שנלמד אחרי שנים רבות של ריקוד ואימונים, של תגובות מהירות לשינויים במוזיקה, בלי שהרקדן צריך להיות מודע לזה, את יודעת.
זה מעניין, כי כשאני חושבת על מוזיקאי לעומת רקדן, אז אני מדמיינת את המוזיקאי שצריך ללכת בקצב של המוזיקה, ולכן הוא יודע שהשינוי עתיד לבוא, כי הוא מנגן אותו, או כי יש לו כבר איזה שהם סכמות שקשורות במוזיקה ובאיך מוזיקה מתנהגת, לפחות המוזיקה שהוא מנגן או היא מנגנת. כן. ואז הוא, כשהוא מבצע את המוזיקה, או כשהוא שומע מוזיקה, הוא לא צריך לעשות שום דבר לפני, אלא הוא נמצא בהווה לחלוטין, לעומת רקדן או רקדנית, שהם יודעים שהם צריכים, כל הגוף שלהם צריך להגיב, נכון, לאיך שהמוזיקה מתקדמת, אז זה נשמע, הממצאים שלה נשמעים לי הגיוניים, זה מעניין.
כן, יכול להיות שזה באמת ההסבר, אפשר לבנות מסביב
איזה
הרבה תאוריות, אבל זה באמת הגיוני, כי הרקדן באמת מגיב למוזיקה, בעוד שהמוזיקה היא מייצרת את המוזיקה.
כן. ומה הדבר הנוסף שהיא מצאה?
הדבר הנוסף שהיא מצאה, וזה לדעתי, את ממש תתחברי לזה, מה שאני מכירה אותך, זה שאצל רקדנים, כשהם מסתכלים על בן אדם רוקד ומקשיבים למוזיקה, יש להם סינכרון מאוד מאוד גבוה בין אזורים שעושים עיבוד חושי, לבין אזורים שקשורים לרגשות וזיכרון. לעומת מוזיקאים, שכשהם שומעים את המוזיקה ומסתכלים על הרקדן, אצלם הסינכרון הוא יותר בתוך אזורים שקשורים לתכנון וביצוע תנועה. וזה שוב, קצת מתחבר גם לממצא הראשון, ופה תגידי לי את, אם רקדנים הם יותר רגשיים,
אשר
מוזיקאים, אני לא יודעת.
זהו, זה מעניין, כי אני חושבת שוב על הבדלים, היא בחנה נגנים בעיקר, אנשים שהם מבצעים על כלי. אני מנסה לחשוב על זמרים, למשל, שזה כלי, הכלי הוא אותו כלי כמו הרקדן, רק שהתוצר הוא תוצר אחר. מעניין לראות אם אצל זמרים וזמרות, האזורים הרגשיים גם היו מופעלים, לעומת אצל נגנים שממש צריכים לשנות אצבעות או מנח מסוים של אצבע. עכשיו, גם זמרים וזמרות צריכים לשנות את המנח של הלסת ואיך נפתח הענבל וכו' וכו'. אבל זה מעניין אם הכלי, אם הוא אני או כלי חיצוני שאני צריכה לפעול עליו, ואז אולי זה משנה גם את האזורים שמופעלים אצלי במוח, כי יש משהו רגשי גם בלנגן כמובן, אבל גם בלשיר. מעניין אם זה דומה יותר לעולם של הריקוד. אין לי מושג אם רקדנים רגישים יותר ממוזיקאים.
אם את רוצה אי פעם להיכנס לתחום של חקר מוח, נראה לי שכבר, הנה, יש לך את הדוקטורט שלך.
אז אני אצטרך גם ליצור קשר עם הבחורה הפינית המעניינת.
כן.
יופי, וואו. את רוצה להגיד את הדבר האחרון שאמרת שאולי נדבר עליו? אולי נספיק לדבר עליו?
כן. אני רק אגיד שהיא מציינת שם, היא אומרת, אוקיי, אז מה השלב הבא? קודם כל, יש לנו עכשיו כלים שהראיתי, שהיא ראתה בעצם, שהם טובים מספיק בשביל לחקור באמת כאלה גירויים נטורליסטיים, מתמשכים, שקשורים למוזיקה ותנועה. ומה שהיא אומרת, היא אומרת שני דברים חשובים. דבר ראשון, אפשר להשתמש עכשיו בשיטות האלה, למשל, לבדוק השפעות של תרפיה במוזיקה ותרפיה בתנועה על המוח.
כן.
כי אנחנו יודעים שזה מאוד עוזר. תחשבי למשל על כל הקבוצות שנפתחו בשנים האחרונות של ריקוד, למשל לחולי פרקינסון.
נכון, דיברנו על זה.
דיברנו על זה כשהתארחתי אצלך, ואנחנו יודעים שזה מאוד עוזר, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים מה זה עושה. אז כן. פה יש לנו כלי שיכול לאפשר לי לבדוק בדיוק את השינויים המוחיים, ודבר שני זה האפשרות לחקור פעילות מוחית של אנשים תוך כדי זה שהם רוקדים בפועל. זה קצת טריקי, כי כשאנחנו מודדים בעצם פעילות מוחית עם EEG, אז צריך כמה שפחות לזוז, אבל היום יש כבר מכשירים, כן, אין מה לעשות, היום יש כבר מכשירים ניידים של EEG שאפשר להסתובב איתם, והיא אומרת שבהנחה שאנחנו לא עושים איזה ריקוד פרוע מדי, אז יכול להיות שהשלב הבא זה לקחת רקדנים, ובפועל לתת להם לרקוד, לבדוק מה קורה להם בתוך המוח. אולי את רוצה להתנדב למחקר הזה?
כן.
נראה לי שאת צריכה לנסוע לפינלנד בשביל זה.
אין לי שום בעיה גם עם זה.
כן.
דוקטור נועה אלבלדה, תודה רבה לך על השיחה הזאת הבוקר, שיהיה לך יום מוצלח.
בשמחה.
להתראות. אז יוליה, אנחנו ממשיכות לדבר על המחקרים שלך, ואנחנו צריכות להיזכר במחקרים שעשית בעברך, הלא רחוק, כדי להבין מה גירה אותך למחקרים שאת עורכת היום עם הצוות. ובעצם המחקרים שאת עסקת בהם, הם קשורים, כמו שאמרת לי, לסנכרון פיזיולוגי בין אנשים שחווים את אותה חוויה.
נכון.
באותו מקום, באותו נכון. מקום, זה עוד פרמטר חשוב. אם אני ואת נחווה את אותה חוויה, אבל במקום אחר, לא בטוח שנסתנחרן, סביר שלא נסתנחרן.
נסתנחרן, אבל נסתנחרן רק בזכות החוויה. לא נסתנחרן בינינו.
כן, אז תסבירי את זה. תסבירי זה. איך זה קורה, כן. הסנכרון, הפיזיולוגיה הזה.
כן. אז במחקרים שלנו מהסוג הזה, מה שאנחנו עושים, התחלנו לדבר על זה שאנשים באים ומתיישבים בכיסאות ושותקים.
או לא שותקים, ואז לא יוצאים מהנתונים.
ואז אנחנו מאבדים אותם.
כן.
דווקא במחקרים הראשונים שלנו, אלה לא היו זרים, אלה היו חברות. כי כל כך לא ידענו אם נמצא משהו, לא נמצא משהו, שאמרנו, בוא נגביר את הסיכוי שיקרה שם משהו בכלל, ונכניס חברות. אז אחרי שהן יושבות ולא מדברות, שזה נראה לי עוד יותר קשה לחברות.
כן, להתאפק.
אז הן צופות בסרטים, צופים בסרטים, כן? המשתתפים צופים בסרטים ביחד. למה סרטים? כי אין כמו רגש לנענע את המערכת שלנו.
כן, אין כמו סרט כדי לנענע.
וסרט הוא סוג של קטליזטור של רגשות. הם רואים, הם צופים בסרט, הסרט מעורר בהם רגשות, הם מתחילים לפזר את הרגשות שלהם בסביבה. זה מה שאנחנו כבר יודעים המון שנים על רגשות. שיש להם נטייה להתפזר בסביבה החברתית, הם לא נשארים בפנים. רגש זה יצור שרוצה לצאת החוצה. כן. וכשהוא כבר יוצא החוצה, אז הוא מתחיל לצבוע ולהשפיע. אז זה התפקיד של הסרטים, יש סרט חיובי, יש סרט שלילי, ואנחנו רוצים לשאול, האם מעבר לזה שהם כולם צפו באותו הסרט, וכולם כמובן הושפעו מהסרט, אנחנו יודעים איך סרטים מנגנים עלינו.
יכולים להפעיל אותנו.
פשוט מנגנים
מאוד.
עלינו את היצירה שלהם, וככל שהבמה היא חזק יותר, ככה היצירה שלו היא יותר דומה בעצם, כשהיא מתנגנת אצלי או אצלך או אצל אדם אחר.
כן.
סרטים חזקים משפיעים עלינו באותה מידה.
באותה עוצמה אפשר להגיד.
אפשר להגיד, אנחנו מאבדים את עצמנו, כן?
כן.
כשהסרט חזק, אנחנו מאבדים את עצמנו ונהיים הסרט. אז רצינו לראות אם מעבר לזה, יש השפעות ישירות מהבן אדם שיושב לידך. ואפילו שאתה לא מסתכל עליו, לפחות לא כל הזמן, אתה מסתכל על הסרט, או רק יושב לידך ולא מדבר, האם עדיין אנחנו מצליחים לקלוט בערוצים הפחות ישירים שלנו את המידע, המידע הגופני,
כן.
הלא ורבלי, ולהתאים את התגובות שלנו למידע הזה, ולהסתנחרן עם הבן אדם שממש ישב לידינו. אז בשביל זה חישבנו סינכרוניזציה של תגובות פיזיולוגיות, כמו שאמרתי לך, קצבי לב, הזעה, וחישבנו אותה לזוגות של אנשים שממש ישבו אחד ליד השני וצפו ביחד באותם הסרטים, ולזוגות של אנשים שצפו באותם סרטים אבל לא ביחד.
ואז אנשים שצפו באותם סרטים, אבל לא ביחד, לא באותו חדר, או עם פרגוד שמפריע.
עם מישהו אחר.
עם מישהו אחר.
כן.
זה בעצם יצר סינכרוניזציה.
לסרט.
לסרט. כן. אבל לא אחד כלפי
אבל
השני.
אבל לא אחד כלפי השני. ואז בדקנו, האם הסינכרון שלך עם מי שישב לידך, הוא יותר גבוה מהסינכרון שלך, של כל אלה שצפו באותו סרט, אבל לא יחד איתך.
ונמצא כן? שכן.
ונמצא שכן. כן.
אז הזוגות שצפו ביחד, יש להם סינכרון יותר גבוה, אחד עם השני, לא בדיוק. רק עם החוויה עצמה. וזה הוביל אותך לחשוב, לבחון, מה קורה בערוץ החיצוני הזה, כן?
הפנים.
איך נראה כן. הרגש, כמו שאת אומרת שהוא מתפרץ כן. החוצה, יש לו כן. נטייה לרצות לצאת.
כן.
אז למה דווקא הפנים הם האיבר שצריך כן. לבחון?
אוקיי. אז קודם כל, רק מילת הברה באמת על הממצאים הקודמים, מה שמצאנו זה שסינכרוניזציה כזאת, בקצבי לב למשל, כן? עם בן אדם שיושב לידי וצופה בסרטון, היא גם משקפת משהו רגשי, וזה נורא חשוב. אז ככל שהם היו יותר מתואמים בקצבי הלב שלהם, הם גם דיווחו אחר כך רגשות יותר דומים.
כלומר, הם היו צריכים לסמן בסולם רגשות.
אחר כך הם מילו שאלונים. רגשות, כן. עד כמה הסרט רגש אותם, עד כמה התעוררו בהם רגשות חיוביים או שליליים, וככל שהם הסתנחרנו יותר בסיגנלים הפיזיולוגיים שלהם בזמן הצפייה, כך הדיווחים שלהם היו דומים יותר. זאת אומרת, הם ממש, זה שיקף היווצרות של חוויה רגשית משותפת, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב.
בעוצמה משותפת,
כן. כן, אבל שוב, העוצמה בזמן, כמו שנועה דיברה לפני זה, זה לא היה רגעי, זה נמשך כ-5, 6, 7 דקות, זה אורך הסרטים שאנחנו מראים, ובמהלך הדקות הארוכות האלה, נוצרת איזושהי חוויה משותפת, והיא נוצרת באמצעות המנגנון הזה של סינכרוניזציה, של קצבי לב, הזעה וכן הלאה. ואז הסתכלנו על זה, זה היה מופלא לגלות את זה כמובן, זה אומר שאנחנו מאוד מאוד רגישים לרמזים הגופניים,
אחד של השני.
אחד של השני, שמספרים לנו על מצבים רגשיים. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נצא, נרד לעם, מה שנקרא, כן? נצא מתוך הלבבות, מתוך המוחות, מתוך הכבדים, וננחת בתוך המרחב החברתי הישיר, כן? כי איפה אנשים מחליפים את הסימני, את הרמזים האלה? בתוך המרחב החברתי. ואנחנו יודעים
ש... במרחב החברתי הזה אני לא נותנת לך להרגיש את דפיקות הלב שלי.
בדיוק, ואת לא מספרת לי עליו
נכון,
גם.
נכון, אני גם לא תמיד מודעת לכך בעצמי. אז מה שאני עושה זה כנראה בא לביטוי בפנים.
בדיוק, ואנחנו יודעים שערוץ ויזואלי הוא ערוץ דומיננטי, 80% מהמידע שאנחנו מקבלים מגיע דרך העיניים. זה וואו. ממש ערוץ דומיננטי
דרך
בחיים.
דרך העיניים.
כן. אל תתפסי אותי על ה-80%. זה
לא, אבל זה, אבל זה עדיין רוב.
שלא
ייצר
פה מיתוס נוסף.
לא, בסדר, אבל זה עדיין רוב ממש
מאוד,
ממש
כן. גבוה. חוש הראייה הוא מאוד מאוד דומיננטי על פני חושים אחרים.
וואו.
חוץ מזה, המצב הזה שבו אתה יושב ליד בן אדם אחר, כן? איזה עוד חושים כבר יש לך? כמו שאמרת, אין מישהו שאין מגע, בוודאי יש צלילים, אבל אני רק אציין שאנשים שבאים למעבדה להיבדק, הם לא ממש אנשים, כן? הם אנשים מצומצמים, בוא נגיד ככה.
מבחינת היכולת שלהם לייצג.
זה מחבק אותם קצת, המעבדה, כן? אנחנו לא שומעים בדרך כלל צחוק פרוע. אוקיי, הם מאוד צנועים בביטויים שלהם, בוא נגיד ככה.
הם קצת מפחיתים את עצמם.
מפחיתים את עוצמת הביטוי, מכיוון שהם יודעים שהם נמדדים, וזה עוד אתגר שלנו כמובן, כן, לחמם את האווירה, כן. אז כן, אני בטוחה שדרך הצלילים גם עוברים רמזים, כשבן אדם זז בכיסא, או אי נוחות, או מין צלילים קטנים שאנשים מוציאים, כן, בשביל לרמז כל מיני דברים.
כן.
עכשיו, הדבר הזה, התופעה הזאת שאמרתי לך בתחילת המפגש שלנו, שאנשים לא עומדים לא לתקשר אחד עם השני.
והם מדברים.
אז הם לא מדברים, גם כשהם לא מדברים, יש דחף מאוד חזק ליצור איזשהו קשר עם בן אדם שיושב לידך.
קשר עין?
כלשהו.
הם אמורים גם לא להתבונן אחד בשני?
לא.
רק לשבת מול המסך?
אנחנו ממש לא מקבילים אותם בזה. אנחנו אומרים להם שהם הולכים לצפות בסרטים, ואנחנו משאירים אותם חופשיים. לסובב את הראש, להזיז את העיניים, להזיז את הקשב שלהם. זה לא קורה הרבה. 90% מהזמן הם באמת מסתכלים על המסך, כן? ויש זוגות שגם לא מורדים עיניים מהמסך.
כן.
עדיין הם קולטים. יש ראייה פריפריאלית, יש קשב שאת יכולה להסתכל עליי, אבל הקשב שלך הולך בעצם לדברים בפריפריה.
מרתק,
אז יש המון ערוצים, ואמרנו, אוקיי, בוא נמדוד את הפנים האלה, כן? בוא נראה מה הן מספרות.
כשבפנים יש אולי שתי צורות עיקריות נכון. של ביטוי.
יש אין סוף.
כן, ברור,
יש אין
ברור
סוף.
שיש אין סוף, באמת. ויש דקויות
כן.
עם השרירים שלנו בפנים. אבל הרגשות אולי העיקריים, או שאפשר לחלק את זה ככה ממש בצורה מוגזמת לשתי קבוצות, זה שמחה ועצבות, כשהשמחה היא החיוך.
אז... באמת את נוגעת פה באיזה משהו נורא מעניין שחשוב להגיד על הפנים, וזה משהו שאני גיליתי כשהתחלתי למדוד את זה, כן? קודם התחלתי למדוד ואז התחלתי לקרוא מה ידוע. ככה זה...
קודם הסקרנות ואז המדידה.
זה באמת מערכת מופלאה, כי אנחנו מאוד רגילים, כמו שאמרת, שרירים מבטאים שמחה או עצבות, כן? שרירי פנים מבטאים שמחה או עצבות. אנחנו מאוד רגילים לחשוב על פנים כאיבר שמשדר את הרגשות, כן? הוא משקף את החוויה הרגשית הפנימית שלי, משהו מאוד שלי. אבל למעשה הפנים שלנו הם אלה שפונות החוצה, ולכן לפנים יש תפקיד לא פחות חשוב, והוא לשדר את הרגשות האלה לאנשים אחרים. וזה לא רק רגשות, זה גם מסרים חברתיים.
כן.
אז באמת מבחינת החוויה הרגשית יש אין סוף. ויש אין סוף גם הבעות רגשיות. אבל מבחינת המסרים שלנו לאנשים בסביבה, את צודקת לגמרי שיש שני מסרים עיקריים, להתקרב ולהתרחק. ואז החיוך... הוא מזמין התקרבות,
כן.
כן, והזפת גבות היא מרמזת בעצם.
זה כשאני מחווצת את הגבות שלי, בדיוק. אחת כלפי השנייה, משהו למוקד
בדיוק,
הזה.
כן, וכבר נראה שזה מערכת שרירים שונה לגמרי, היא גם ממוקמת במקום שונה בפנים, ומה שחשוב בשבילנו זה שאנחנו יכולים למדוד מתח רציף בשרירים האלה, ואז להקליט פעילות מתוכם, גם כזאת שלא מתבטאת החוצה. גם בן אדם לא רצה להוציא את זה החוצה, כן? ונראה לך שהפנים שלו די ניטרליות, אפשר באמצעות שיטה מסוימת שנקראת אלקטרומיוגרפי, פשוט להקליט את מתח השרירים.
וואו.
ולדעת מה מתרחש לו מתחת
לפני האור. אנחנו נעבור לדבר על דרכי הטבע הנסתרות. דרכי הטבע, זה קלישאה, אבל זה בתכלס נכון, וככל שהמדע חוקר יותר ונאספים יותר נתונים על יחסי הגומלין שבטבע, אז גם העולם של הצומח וגם העולם של בעלי החיים, אז ברור שאנחנו יודעים מעט מאוד, ולכל פעולה שלנו יש השפעה רחבה שהרבה ממנה נסתר מעינינו, ובפינת הירק היום נלמד על אחד הקשרים המעניינים האלה, שהצד החשוב בו, השחקנית החשובה, היא בעצם פטריית המיקרוריזה. היי דוקטור קרני לוטן מרקוס, מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, מעניינים.
היי גיל.
אני מאוד אוהבת את המיקרוריזה, יש לנו את ההיסטוריה הטובה לך ולי, ואת הולכת לספר איזה חידושים טכנולוגיים יש עם הפטריה החביבה הזאת.
נכון, אבל עוד לפני... רק בשביל להבין את הקונטקסט, יצאנו לדבר לא אחת על ההשפעות של החקלאות האינטנסיבית בפינה הזאת, שעד זו שהן מפלחת את הקרקע בלי להתחשב בבעלי החיים והמיקרואורגניזם שבתוכה. אז המכונה הזאת עובדת, לא עובדת טוב, זה כבר לא סוד, את יודעת, שנים כבר לא מצליחים להגדיל את תנובת היבולים ורואים פגיעה בפוריות הקרקע, מה שמוביל לשימוש רב יותר בדישון כימי. עכשיו, חלק מזה... חלק מהדשנים האלה יקרים, גם אסף מחסור. כמו לדוגמה, הזרחן שנחוץ לצמח.
כן.
אבל התעודות הזמינות שלו צפויות להיגמר עד 2050, שזה ממש לא מזמן.
זה ממש קרוב.
זה ממש קרוב, לא מזמן, זה ממש קרוב. וזה אומר שיצטרכו למצוא עתודות נוספות או דרכים אחרות לספק זרחן לחקלאות. עכשיו, כאן, אחרי שמבינים את זה, מי בא לעזור במצוקה?
פטריה?
נכון, פטריית המיקרואוריזה.
יש. צריך פה אנדר של סופרמן או סופר וומן.
ממש ככה. עכשיו, פטריית המיקרוריזה, כמו שאמרת, היא המצאה של הטבע. וכבר שנים יודעים על ההמצאה המופלאה הזאת, וכבר שנים המדע מתייחס לסגולות של הפטריה. עכשיו, בשנים האחרונות המיקרוריזה עלתה ממש לדרגה של כוכבות בעולם החקלאות, ובואי נבין רגע למה. מה שקורה עם צמחים בטבע, מה שנקרא בקרקעות פוריות ובלתי מופרעות, כלומר, בלי שאנחנו רוגים ומחסלים את כל מה שמתרחש.
שיחסית דומות לאיך שהן היו, זאת אומרת, בטבע, בלי שהאדם מתערב.
נכון. אז מה שקורה זה סימביוזה מופלאה בין הצמח לפטריה. עכשיו, הסימביוזה הזאת, שימי לב, מתרחשת כאשר הצמח צריך חומרי הזנה, זאת אומרת, הצמח רעב כמו זרחן, ואז הוא מפריש אותות שבעצם מאירים את הפטריה, את פטריית המיקרואוריזה. היא מגיעה אל דופן השורש, בהתחלה הצמח לא נותן לה להיכנס, אבל היא מצליחה להערים עליו ובכל זאת להיכנס. עכשיו, היא לא פוגעת בצמח, היא עוזרת לו, היא נכנסת פנימה ועוזרת לו.
כן.
עכשיו, היא גם מביאה לו זרחן, שהוא לא מסוגל להביא בכוחות עצמו, כי הזרחן לא נייד בקרקע, והוא גם לא יודע לפרק את המולקולות זרחן שנמצאות באדמה. אבל היא עושה עוד משהו ממש טוב, והוא רוצה מחווה, על זה עוד רגע נדבר.
רגע, אז למה הוא מנסה למנוע ממנה את הכניסה, אם היא כל כך טובה לו?
הוא מזהה אותה בתור, בהתחלה כמזיק, אבל עוד רגע תביני איזה עוד בנפיץ הוא מקבל חוץ מהזרחן.
בסדר.
אבל לפני זה, תראה, תצטרכי לשאול מה יוצא לפטריה מכל המאמץ הזה להיכנס.
נכון. גם היא צריכה להרוויח משהו.
נכון. אז הנה הצ'ופר האהוב ביותר גם על בני אדם, סוכר.
סוכר?
סוכר, היא מקבלת סוכר, והצמח מקבל זרחן.
הצמח מפריש סוכרים?
כן, בוודאי.
והוא מוכן לוותר על חלק בשביל זה? כלומר, הוא לא צריך את הכל?
הוא לא צריך את הכל, בתמורה לזרחן ועוד דברים טובים, ועכשיו אנחנו נדבר עליהם. עכשיו, חברה ישראלית בשם Groundwork BioAg, היא בעצם מחזירה אתרה ליושנה, או יותר נכון, מחזירה פטריה לגינה. עכשיו, הם מגדלים פטריות לפי טכנולוגיה שפותחה במכון וולקני, שניתן יהיה להוסיף אותם לשדות חקלאים, גם אינטנסיביים
כן.
וגם אורגניים. עכשיו, מה זה עושה? אז קודם כל מסתבר שלמקרים רבים בחקלאות, הצמח מצליח בכלל לספוג רק חלק קטן מהזרחן הכימי. מדברים על זה שהספיגה במקרים מסוימים יכולה להיות כל כך נמוכה, שרק 15% בעצם ממה ששופכים, מהזרחן הכימי ששופכים, מגיע לצמח, והשאר נשטף למקורות המים שלנו ומזהם אותם.
אוי ובוי, וגם אם זה משאב שהוא מוגבל כמו רוב המשאבים, אז בכלל זה בזבוז.
נכון. עכשיו, בזכות הפטריות שעדן גרוצקי מגרנדוורק מוכר בסקית, ויש אפילו 5 סקיות כאלה, אני ראיתי במו עיניי, אז בקרקעות מסוימות אפשר לשפר את ספיגת הזרחן, בזכות הפטריה, וככה לצמצם את הדישון הכימי בזרחן, כי פשוט הפטריה מצליחה לפרק את הזרחן שבקרקע ולהפוך אותו זמין. נכון?
כן.
עכשיו שימי לב לעניין מעניין ביותר. וכאן יש עדויות שעדיין לא מובנות במלואן למדע.
אבל זה מעין השערות כאלה ראשונות.
חלק מהן הן די פשוטות ובסיסיות, ואני מדברת על מנגנוני הגנה שבעצם הפטריה הזאת יוצרת. אז בעצם מנגנון פשוט ובסיסי שאפשר למצוא על זה מחקרים כבר לפני 20 שנה, זה הגנה מפני פטריות שורש רעות. עכשיו, תראה, בגלל שהפטריה המיקרוריזה הטובה כבר תפסה את המקום בשורש, אז נמנעת הכניסה מפטריות אחרות. אבל שימי לב, השערה אחרת רחבה יותר, מדברת על כך שברגע שהצמח מנסה למנוע את הכניסה של הפטריה, הוא בעצם הופך להיות בריא יותר.
כי הוא מחזק את המערכת החיסונית שלו?
סוג של, כן. תראה, זה כמו שתראה, ילדים שגדלים בסביבה סטרילית, אז הם אומרים שהם חולים יותר, לעומת ילדים שגדלו בסביבה רגילה, וכבר נחשפו לחיידקים, תראה, בארגז חול ועל הרצפה ובגן.
אז צמח שגדל בלי הפטריה, או בסביבה סטרילית בעצם, איפה שהפטריה לא מתפתחת באופן טבעי, הוא בעצם לא מחזק את עצמו, את המערכת החיסונית שלו, או משהו כזה.
נכון. עכשיו, אני ראיתי צילומים משני ניסויים שתיאר דן גרוצקי, וזה השאיר אותי פעורת פה, אבל לפני זה אני רק צריכה לומר שהניסויים עדיין לא פורסמו בכתב עת מדעי. וזה אומר שעדיין לא ניתן לדעת בדיוק את הפרוטוקול הניסוי המלא, כן. ולבדוק אם הוא עומד בכל הדרישות של ניסוי מבוקר, אבל עדיין ראיתי צילומים, וזה עדיין מרשים מאוד. אני אספר לך שתי ערוגות של טוטים שהשתתפו בניסוי, אחת מהן טופלה במיקרואוריזה, והשנייה לא. התרחשה שערה לפני שנה, והרוחות העיפו את יריות הניילון האלה שעל הטוטים.
כן.
עכשיו, לא רק שהטוטים המסכנים היו חושפים לרוח, ירד להם ברד על הראש. עכשיו, בחלקת
טוטים
הביקורת...
טוטים מחוררים.
ממש ככה, בחלקת הביקורת ללא המיקרוריזה, היבול הלך לגמרי, לעומת הטוטים הבריאים והחסונים עם המיקרוריזה שרדו.
טוב, מה, אבל זה לא טוטים מפלסטיק, איך הם שרדו את הברד?
זה באמת מדהים.
וואו, זה כנראה באמת חומרים שמייצרים משהו חזק מאוד בפרי, שנעזר במיקרוריזה.
יש כאן משהו שעדיין... לא מובן ולא ברור, אבל כאן אני רוצה, יש עוד השערות נוספות ויש עוד ניסויים, הנה לנו זמן אני אספר, אבל אני חייבת לספר על השערה נוספת, והיא מדברת על תקשורת בין צמחים, כמו רשת האינטרנט. עכשיו קודם כל אני אגיד שלא ברור כמה זה ישים בחקלאות, ותכף תביני גם למה, כי לוקח כנראה זמן לרשת הזאת להתפתח, ולא ברור אם אפשר לפתח אותה במהירות בחקלאות של ימינו, אבל ביערות טבעיים עתיקים, מוצאים רשתות של פטריות, מה שנקרא סוגים אחרים של פטריות טובות.
כן.
שהשערה שדרך הרשת הזאת, שזה סוג של רשת אינטרנט,
הרשת הזאת נקראת תפתיר, זה נכון. חוקרי פטריות, מיקולוגים יודעים שככה יש סוגים נכון. של פטריות שגדלות ככה.
נכון. אז ההשערה היא שדרך הרשת הזאת קוראים המון דברים טובים, והמון מנגנוני הגנה, וזה גם סוג של רשת התראה. זאת אומרת, עץ בקצה אחד של היער יכול... עץ שהותקף על ידי מזיקים יכול לשלוח התראה דרך הרשת הזאת לעצים אחרים, ואלה מספקים, אלה מספיקים לפתח מנגנון הגנה לפני שהמזיקים באים. עכשיו, כל זה לגמרי השערות, והמדע עדיין לא מבין איך הדברים האלה עובדים, אם באמת באמצעות הרשת או באמצעות אותות אחרים. אבל בהקשר הזה אני רוצה לתת לך המלצה לספר שתורגם לאחרונה בעברית, וזה פעם ראשונה שאני נותנת המלצה כאן בפינה על ספר.
נכון. למרות שפעם דיברנו על ארבעת מצבי המים.
נכון.
גם ספר.
נכון, הוא היה מדעי, הוא היה ספר מדעי, וזה ספר ש... דבר ראשון, אני אגיד, קוראים לו החיים הנסתרים של העצים, וכתב אותו היערן הגרמני פטר וולבן. עכשיו, קודם כל ספר חובה למי שעוסק בפיתוחים וטכנולוגיות של חקלאות אקולוגית, אבל גם הקורא הממוצע זה שלא מבין כלום בחקלאות, ולא מבין כלום ביערנות, הוא מספק כמה שעות של מפלט קסום.
מהמציאות האינטנסיבית שלנו.
ממש. וולבן מתאר, תוך שהוא מפנה גם למחקרים מדעיים בתחום, עולם נסתר של העצים. הוא מתאר רשתות תקשורת ביערות טבעיים, כמו זה שדיברנו עליו לפני רגע, ורשת של תמיכה סוציאלית במבוגרים ובפגועים. את זוכרת את הספר העץ הנדיב?
כן, ברור.
שבסוף יש את הבסה הזאת, כאילו, את רואה את הגזע הקרות, נכון?
כן, אפילו כבר בלי הציור של הלב, אם אני לא טועה, כי גם הוא נחרט.
וממש, ממש בתור ילדה, אני זוכרת שבכיתי ממש.
כן.
זה לא ספר לילדים.
נכון.
צריך לומר. אז הנה קצת בשורות טובות. מסתבר שהגזע הקרות הזה יכול להצליח לחיות ביער עוד הרבה שנים.
כן.
בזכות רשת התמיכה. וזה בשורות טובות לעץ הנדיב.
כן.
אז... עכשיו, וולבן הוא גם מתאר מלחמות בין מינים שונים של צמחים ואסטרטגיות ובריתות.
קיצור, יש שם עלילות בדיוניות ובעצם לא בדיוניות, אבל הכי משובחות שיש, אז אפשר בעזרתו להימלט מהמציאות המבאסת וגם לרכוש ידע כנראה אמיתי. דוקטור קרני לוטן מרקוס, מרצה וחוקרת בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון, תודה רבה לך על השיחה הזאת הבוקר.
תודה, ביי ביי.
להתראות. מיד נמשיך בענייני חיוכים וחיווצי גבות, אבל אנחנו, הנה, גואל פינטו מגיש גם כן תרבות, הצטרף אלינו לאולפן, בחיוך רחב, שגם אני רואה שמפעיל את מערכת השרירים התחתונה שלך וגם את העליונה.
זה עוזר לפייסליפט.
זה עוזר... להעלות את הלך חיים.
בדיוק, זה עוזר... להישאר צעיר. זהו, צריך לעשות מין תנועות ספורטיביות שכאלה.
גואל
מעשות
לחייו לצד השפתיים,
וזה מעלה. עכשיו, אם עושים גם ככה, זה בכלל נהדר. זה חוסך הרבה מאוד כסף. בוקר טוב גם לך, גיל.
בוקר מצוין. מה היום בתוכנית?
היום, כרגיל, בשעה 9, כמו בכל יום, בין 9 ל-11, אנחנו נדבר עם פרנק ון ורה. הוא ראש המכון ללימודי, למחקר שואה וג'נוסייד בהולנד. אנחנו נדבר איתו על הוא עמד בראש צוות שחשף את שני הדפים החסויים ביומנה של אנה פרנק. שני דפים שרק לפני יומיים פורסם מה שבתוכם, דיבורים של ילדה בת 12 שלא רצתה שההורים שלה יגלו שהיא כותבת דברים גסים ובדיחות מיניות, אז היא הסתירה אותה עם נייר דבק. אחרי מחקר רב ואחרי שימוש בכל מיני אמצעים הצליחו לחשוף מה יש בשני הדפים האלה, ומי שעמד בראש המחקר הזה ישוחח איתנו מהולנד. אנחנו ננסה בעיקר לשאול אותו אותן שאלות שאנחנו תמיד שואלים בהקשרים של קפקא למשל. הבן אדם רצה לחסות.
אז למה אתם מגלים?
מה אתה בא אליו אחרי 70-80 שנה ועושה את זה שוב, במיוחד בהקשר של הילדה הצעירה הזאת? הם טוענים, זה כבר גדול ממנה, זה עומד בפני עצמו.
לא מסיים באינדיבידואל.
זה לא קשור אליה. אנחנו ננהל על זה שיחה. כמובן, נעסוק גם בחתונה המלכותית שתתקיים ביום שבת. אנחנו נדבר עם סגן שגריר בריטניה, טוני קיי. נשאל אותו עד כמה הוא מתרגש, ואם הוא הכין לארוחה קצת פיש אנד צ'יפס. ננסה להבין בשיחה אחרת מדוע ואיך דווקא בית המלוכה באירופה, בית המלוכה בבריטניה, מצליח במה שבתי בתי מלוכה אחרים באירופה לא מצליחים. למה הבריטי כן, השוודי לא, הספרדי פחות מעניין, זה שבמונקו פעם היה מעניין.
איך הוא עדיין תופס את העניין של הציבור.
לגמרי, נעסוק בזה.
תוכנית מרתקת, תודה רבה לך גואל פינטו מ-9 עד 11, כאן בכאן תרבות.
ואני אחייך.
אתה תחייך כל הזמן, אבל תדאג שגם מהעיניים. שתי מערכות השרירים צריכות לעבוד, אחרת זה חיוך מזויף.
תודה גיל.
יוליה, את סיפרת לי שבעצם עכשיו את מתמקדת במחקרים של הפנים.
נכון.
מה קורה בפנים שלנו? משום שכנראה שמלבד להביע רגש, הן גם רוצות לתקשר את הרגש הזה.
נכון.
והן
נכון.
מהוות ערוץ תקשורת.
חזק.
כן. אז מאיפה בכלל התחיל הרעיון שפנים הן ערוץ תקשורת?
אז בצורה מפתיעה, הבן אדם הראשון שחקר בצורה, אפשר להגיד, מדעית, כן? לפחות אז אלה היו השיטות הכי טובות והכלים. זה היה צ'רלס דרווין. כן, מפתיע.
מה, אבל הוא ראה את זה קורה אצל בעלי חיים?
בדיוק, כן. אז יש לו אפילו ספר על רגשות אצל אנשים וחיות.
וואו.
כן.
אז במה, איך הוא עשה את זה?
ובספר יש איורים מופלאים של כלבים מחייכים וברבורים כועסים.
אני בשוק.
ובעצם, כן, מה שהוא שם לב אליו, זה שיש הבעות פנים משותפות לנו ולחיות. והתפקיד של הבעות האלה זה לשדר מסרים מאוד ברורים לסביבה, להתקרב או להתרחק. יש להם גם תפקיד חשוב לחזק את הגוף שלנו ולספר לגוף שלנו מול מה הוא עומד להתמודד.
וואו, זה מדהים, וזה גם באמת מאוד נחוץ, כשאני חושבת על סביבה, כן, אני חושבת על סביבה של טורפים, נכון, אני צריכה לדעת מתי להגן על עצמי ולהגיד, תתרחק ממני עכשיו.
אחת התרומות החשובות הנוספות של דרווין בתחום הזה, זה להתחיל לרמוז לנו שיש הבעות פנים אוניברסליות, ואז כנראה שיש גם רגשות אוניברסליות. אז הוא לקח הבעות פנים בסיסיות, הבעות פנים כמו הבעות של פחד, של שמחה, של גועל, של הפתעה, של עצב, ואז הוא הראה את התמונות האלה לאנשים מתרבויות רחוקות.
כן.
וגילה שהם מצליחים לזהות את הרגשות.
רחוקות משלו כמובן.
רחוקות משלו.
כן, והוא גילה שהם מצליחים לעשות את זה. האם הוא מצא שגם בעלי חיים מחכים אחד את השני, או שדווקא להפך הם צריכים?
את זה הוא לא חקר.
מעניין וחבל. אתה בטח יש מישהו שחוקר את זה היום, אבל...
יש המון מחקר על סינכרוניזציה בין בעלי חיים, כי בעלי חיים, כמו כל אורגניזם בעצם בטבע, נשמח מאוד, אורגניזם עם תנועה ריתמית כלשהי, הוא נשמח מאוד על סינכרון בשביל להתאים חיים של קבוצה.
כן.
הקבוצה, מעניין. בשביל שהקבוצה תדע לאן ללכת.
אבל אנחנו יודעים בבני אדם שיש חקיינות של הפנים.
נכון, נכון. אז אנחנו יודעים בבני אדם, אוקיי, אז יש לנו את הפנים האלה, ובפנים האלה אמרנו שיש שתי מערכות, יש הרבה יותר, אבל אנחנו מתמקדים בשני מערכות שרירים. אחת שמשדרת, הכל בסדר, הכל טוב, כן?
מה שאת ואני עושות ממש עכשיו באולפה.
בדיוק, והמאזינים אולי מקבלים איזה רמז קולי לזה.
מקבלים.
המערכת השנייה אומרת, לא טוב, לא בסדר בכלל, כן? וזה הקירוב של הגבות הבאה השלילית.
כן.
שם אנחנו מודדים את הרגשות השליליים והרגשות החיוביים.
אבל למה אנחנו מחכים אחד את השני? זה מה
שמעניין
אותי.
זו שאלה נהדרת. אז רק להגיד שאם... זה באמת מידע מאוד מאוד מפתיע, אבל לראו אותו בעשרות הם לא מאוד מחקרים, שאם אנחנו נראה אפילו... תמונות של פנים של בן אדם אחר, יותר גרוע מזה. אם נראה את התמונות האלה בצורה תציפית, זאת אומרת, לא נהיה בכלל מודעים שראינו את התמונה.
מה, כי הם היו בשדה הרי,
בדיוק,
בשדה
כי הציגו אותם לזמן נורא נורא קצר, ואז מסחו את האינפורמציה. יש שיטות, אנחנו יודעים היום שיש שיטות להציג תמונות בצורה תציפית, כך שהמידע מגיע, אבל אין שום מודעות לכך שהוא
כן,
הגיע.
כן, כמו הפריים ה-25 ברצף
בדיוק,
של...
זה הרעיון. של כן, וידאו,
שיש בו 25 פריימים, כן. אז הפריים האחרון, או לא משנה איפשהו שוטלים איזושהי תמונה אחרת. זאת אומרת, גם במצב הזה, אם אני אראה תמונה של איזושהי הבעת פנים, אני אגיב אליה?
כן.
במערכת השרירים של הפנים שלי.
כן.
אני לא ממש אחיה חיוך מאוזן לאוזן,
לא.
אבל אני...
אבל אנחנו נוכל להקליט עלייה בשרירים של החיוך שלך.
וואו, זה מדהים.
It's shocking.
It's shocking, כן, אפילו לרגע, אפילו לכלום השנייה.
אני תמיד חושבת שכשהתחלתי להיחשף לכל המחקרים האלה, אז הדימויים שעלו לי זה נגיד נסיעה באוטובוס. שזה דבר שלא עשיתי מזמן, אבל כשאתה יושב בקופסה כזאת, כן, אתה מוקף אנשים, לאנשים האלה יש רגשות, הרגשות האלה מתפזרים החוצה, אם זו בטון דיבור, בשיחת טלפון, כן, יכול לשבת לידך בן אדם, הוא מדבר בטלפון, הוא נורא כועס. אבל הכעס שלו יחלחל אליך.
עובר, כן.
עובר. אז למשל, התופעה הזאת של החיקוי שדיברנו עכשיו, היא אחת הסיבות ללמה זה, ואיך זה עובר.
אז זאת אומרת, יכול להיות שאני קודם חווה את זה בפנים שלי, ואז מערכת
השירים. יכול להיות שקודם כל
השירים.
יש מודל שאומר, שקודם כל זה מודל מאוד מאוד פופולרי בתחום הזה דווקא, שאומר, הפנים שלך אוטומטית מתחילות לקבל את הקונפיגורציה של הרגש שאת צופה מבן אדם אחר,
קולטת איכשהו
מבן אדם אחר, וזה מתחיל לשדר לגוף שלך כעס.
וואו, אז כשאומרים שרגשות מדביקים,
מדביקים.
מדהים, ועכשיו גם יש נתונים על הדבר הזה. הזכרת באמת שאני יכולה גם להקשיב או לקבל את הרגש גם מתחום מחוש השמיעה. יש אפילו השערות שאפשר לקבל את הרגש מחוש הריח, אבל זה דברים שהמדע עוד לא מספיק הצליח.
יש הרבה מחקר על זה, דווקא בתקופה האחרונה, ובמכון ויצמן, ממעבדה של נועם סובול, מחקרים מרתקים. כדאי לך להזמין אותם אלייך למעבדה.
כן, האמת אני אגלה לחסות, זה בתהליכים. אז אני מאוד מקווה שזה יקרה.
יופי.
אז גם דרך חוש הריח אני יכולה רגשות לקלוט?
לקלוט רגשות, כן.
וואו, זה משוגע לגמרי. פשוט מקודם, הדוגמה של האוטובוס היא מאוד השפיעה עליי. חשבתי לעצמי, מה, אני קמה במצב רוח בדרך כלל טוב.
במציאות הישראלית, ברחוב הזוהם, זה באמת דוגמה חזקה.
ממש דוגמה חזקה, ולא הייתי רוצה להידבק ברגשות השליליים האלה. אז הפנים, אמרנו שהן גם ערוץ של הבעה רגשית, אבל הן גם ערוץ תקשורת. אז דיברנו על האפשרות שלהן להדביק או להביע כדי להגיד, הנה, הכל בסדר, אפשר להתקרב, או כדי להגיד, לא, לא הכל טוב, אני... ולהתרחק. עכשיו עולות לי שתי שאלות. א', איך הבנו שהן באמת ערוץ תקשורת? כלומר, איך באמת, איזה מחקרים יכולים לספר לנו, להגיד, הנה, חותם את זה באמת גם ערוץ תקשורת ולא רק הבאה? והדבר השני, שאולי נספיק להגיע אליו אחר כך, זה היום כשאדם מביע איזשהו רגע שלילי, זה לא בהכרח אומר שצריך להתרחק, הרי. אז היום היינו גם רוצים לעזור למישהו כזה. אז מעניין אם זה מבלבל אותנו, וזה באמת מבלבל לפעמים. אני רואה, ואני לא יודעת, אולי הוא רוצה להיות לבד, אולי רוצה שאני אעזור לו, אולי זה... זה מבלבל, זה מעניין.
נכון. יופי של שאלות, כן. את עוזרת להנגיש את הידע לגמרי.
יש.
אוקיי, אז השאלה הראשונה שלך הייתה על איך אנחנו יודעים שזה באמת ערוץ תקשורת, ואיך אנחנו יודעים שזה באמת מתנהל לפי חוקים של ערוץ תקשורת, כי הנה אנחנו רואים, מראים סרטים חיוביים, יש רגשות חיוביים וכרבה חיוכים, סרטים שליליים או תמונות שליליות, אז יש הרבה תנועת גבות, כביכול הפנים עובדות קודם כל לפי החוקים של הרגשות, וככה אנחנו גם אינטואיטיבית תופסים אותם, כן? כן. אנחנו איכשהו משמיטים בתפיסה שלנו את הפן התקשורתי. אבל באמת, קודם כל, זה באמת מין סוג של טריוויאלי, כן? הפנים שלך זה משהו שפונה חוצה, קודם כל, זה לא פונה פנימה. את לא יודעת איך הפנים שלך נראות, אני יודעת איך הם נראות. וגם הסדרה שלמה של ניסויים שנעשו בנושא הזה, מה שהם מראים, וגם אנחנו רואים את זה בניסוי שסיפרתי לך עליו, שכשיש בסביבה שלך עוד אנשים, אז התנהגות החיוך גוברת. אז למשל, אם אצלנו בניסוי, אנשים ראו בדיוק את אותם הסרטים, כן, לבד או בזוגות, ואז את מודדת את הפעילות שרירי הפנים שלהם, ואת רואה שהפעילות מאזור החיוכים, משרירי הפנים של החיוך, היא הרבה הרבה יותר גדולה, כשיושב לידך מישהו, ואת יודעת מראש, את לא הולכת לדבר איתו, ולא הולכת ליצור איתו קשר אמיתי,
רק לשבת ולצפות בסרט,
זה מעורר יותר חיוכים, כן, התנהגות של חיוך מאשר כשאת לבד. זה אגב לאו דווקא משנה את החוויה הרגשית שלך. אוקיי? אז זה לא שהסרטים נהיים בהכרח יותר חזקים.
לא הרגשתי משהו יותר חזק כלפי הסרט, אלא הייתי צריכה להביע את זה בצורה יותר ברורה, כי אני נמצאת לא לבדי, כי יש איתי אדם נוסף.
לגמרי, והפוך לרגשות השליליים. אז אם אנחנו מודדים מהאזור השני, אז רואים הפחתה.
מה? אז אם אני נמצאת בסביבה גדולה עם הרבה אנשים, אז אני פחות אביע את
את פחות אביע רגשות שליליים.
וואו, זה מדהים. אז אנחנו ממש מתחשבים בזה, וזה משום שפחות מקובל בחברה להביע רגשות שליליים?
כן, זה חוקים לא מדוברים, שאת רוצה להבליט את הצד החיובי, ויותר להסוות את הרגשות השליליים, את הצד השלילי.
מרתק, זה ממש מרתק. אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר על דברים נוספים שאת חוקרת, ואנחנו צריכות לראות לאיזה מחקר את מתקדמת היום בעצם, לאן את לוקחת את הדברים היום. אז דיברתי איתי באמת על המחקר של הצפייה בסרטים, אבל גם הזכרת שגם הרגשות או הדיווח אחר כך הוא דומה. כלומר, מי שצפה באותם סרטים, ביחד, גם אם הם לא דיברו כמובן, כי אחרת הם זרקנו אותם מהנתונים של הניסוי, הם מדווחים אחר כך על איזה שהם רגשות דומים. ואז, מה זה יכול ללמד אותנו? או איזה שאלות בתור חוקרת זה מעלה בך כדי להמשיך לחקור את הנושא הזה?
אני חושב, זה שהם אחר כך מספרים לנו על רגשות דומים, כן, או מספרים שהם חוו רגשות דומים, זה נחמד. זה מלמד אותנו שבאמת הסינכרוניזציה הפיזיולוגית הזאת היא מאפשרת היווצרות של חוויה רגשית משותפת בין אנשים. מה שהיה הכי הכי חזק לראות, ואת זה ראינו בעיקר בהקשר של אותה מערכת חיוך, שמן הסתם, לא דיברנו על זה כל כך, אבל היא הסתנכרנה בצורה בלתי רגילה עם הבן אדם שישב לידך. זאת אומרת, הסתנכרנה לא רק, לא ברמה של אני חייכתי פעמיים וגם הוא חייך פעמיים. כשאת מסתכלת על הפעילות שם שנייה אחרי שנייה, את פשוט רואה תיאום מופלא. מופלא, והוא היה כפול בעוצמה שלו מתיאום בין אנשים שצפו אותם סרטים אבל לא ביחד. זאת אומרת, אנשים ממש ממש נדבקו אחד לשני שנייה אחרי שנייה בהבעות הפנים שלהם.
וואו.
עלו ביחד, ירדו ביחד, שינו עוצמות ביחד, מהמם.
כן.
וככל שהם עשו את זה יותר, הם אחר כך, אחרי הניסוי, דיווחו לנו שהם רוצים יותר להיות בקשר אחד עם השני, שהם מחבבים אחד את השני.
מחבבים, אף על פי שבכלל הם לא דיברו.
בכלל הם לא דיברו, ומרגישים גם דומים אחד לשני. שזה שלושה מימדים מאוד מאוד חשובים של פשוט תחושת קשר בסיסית. אנחנו קוראים לזה affiliation, וזה תחושת הקשר הבסיסית שלך עם בן אדם. כולנו זקוקים לתחושה הזאת. אם יישב לידינו בן אדם זר, אנחנו גם איתו נרצה ליצור קשר, כי יש לנו מנגנונים ביולוגיים חזקים מאוד שדוחפים אותנו לכיוון הזה. ואנחנו רואים שהדבר הפשוט הזה, סינכרוניזציה עם האחר, בהתנהגות של חיוך, ואז שגם מאוד מתואמת עם עם סינכרון של לבבות, כן, או איזושהי פעילות פיזיולוגית, היא מייצרת את הקשרים האלה בצורה אקטיבית. אז אנשים שהיו זרים ולא הייתה להם חוויה כזאת של התעניינות אחד בשני, דרך סינכרוניזציה כזאת של חיוך,
יכולים להגיע להתעניינות.
מייצרים קשרים.
וואו, איזה יופי. ואז גם יש מלא שאלות, נגיד, שאלות אצלי, כשאמרת שהן ממש ממש על השנייה מסתנכרנים זה עם זה, אז עכשיו פתאום אני חושבת מי יוזם את זה, אם יש בכלל מישהו שיוזם.
נכון, או שזה מתקות, אחד מתחיל ואז השני מתחיל. כן.
וואו, זה גם מעניין. טוב, אבל לפי המחשוב שיש היום, וגם הסקרנות שיש היום, אפשר אולי להגיע לתשובות בתחומים האלה.
אפשר מאוד.
טוב, אז נדבר על זה בהמשך. אנחנו ברשותך נעשה הפסקה ונדבר על קמפיין Head Start מדליק שעולה, שכבר קיים, הוא כבר, אתם יכולים להשקיע בו, ואנחנו מדי פעם מספרים לכם, המאזינים והמאזינות, על כל מיני קמפיינים נחמדים. פרויקט בשם Black Box השיק את הקמפיין הזה, כדי להפיק הצגה חדשה בשם הנסיכה וסוד הדרקון. העלילה מספרת שהנסיך אדם נפל אל מחוץ לחומות ששומרות על אוכלוסיית הנסיכות, והנסיכה תאה היא יוצאת להציל את אדם ולהחזירו אל גבולות הממלכה. בדרך היא כמובן, כמו כל גיבור גיבורה, עוברת תלאות ומגלה סודות, ואיתנו על הקו 2, גם דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, מתמקדת בהשפעת המדיה על ילדים ונוער, מנהלת חטיבת פסיכולוגיה ותקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה, וגם יעל סלור, מקימת קבוצת בלק בוקס, יוצרת ובימאית ההצגה הנסיכה מצילת הנסיך. שלום לשתיכן. אנחנו,
שלום,
אנחנו נתחיל משאלת מידע שאני סקרנית לגביה, וזה בעצם השאלה שהסיפור נשמע קצת שונה מהתבנית המקובלת של נסיך שמציל נסיכה, ואני רוצה לדעת באיזו מידה זו באמת עדיין התבנית המקובלת, האם באמת סיפורים ממשיכים להיכתב ככה בצורה הזאת, סיפורים לילדים וסיפורים בכלל. שירי.
כן, אז לצערי, הרבה מהסיפורים עדיין הם מאוד סטריאוטיפיים בתוך תרבות הילדות והילדים שלנו. אם נתחיל אפילו ברמה הכמותית של מי מופיע בסיפור, אז עדיין אנחנו ב-2018 ואנחנו מדברות על יחס של 1-3, כלומר על כל 3 גברים יש לנו דמות נשית אחת, בין אם זה בז'אנרים של טלוויזיה וקולנוע, ובין אם בספרות הילדים. אז ברמת הנראות אנחנו כבר רואים שיש פחות דמויות נשיות.
כן.
ויש כאן פער. ברמה של התכנים עצמם, אם כבר הדמויות הנשיות מופיעות, אז עדיין יש הרבה סטריאוטיפים של בחורים שהם גיבורי על ומצילים את העולם כולו ולוחמים דגולים, לעומת דמויות נשיות שהן בעיקר סביב טיפוח ומראה ומציאת חתן. הדברים האלה קיימים, אבל יש גם סיבה לאופטימיות, בגלל שהדברים מתחילים להשתנות, במיוחד בעשור האחרון.
כן.
ויש כמה חזיתות בולטות.
אז בואי נדבר על כמה דוגמאות שקצת שוברות את התבנית המאוד מקובלת הזאת ואת התפקידים המסורתיים של גברים ונשים.
אז כן, אז בתוך העולם של דיסני אנחנו רואים ורואות לאחרונה, בעשור האחרון, שינויים די דרמטיים, ממקום של נסיכות שמנקות את הבית כמו סינדרלה או מחכות באיזה מגדל שמישהו יציל אותן.
גם שבגיעה נקטה עם כל חיות היער.
בוודאי, והיפהפייה הנרדמת שמאה שנה פשוט לא עושה
פשוט
דבר.
פשוט ישנה.
מחכה לישועה, ישנה את רוב הסיפור שלה, זה חבל. אבל במקרה של דיסני אנחנו רואים שמ-2012, כשהם מוצאים את המיצה, יש לנו נסיכות שלא רוצות להתחתן, נסיכות שמצילות אחת את ראותה, במקרה של אלזה ואנה, ידועות מלשבור את הקרח, הצלחה עולמית גדולה. ומואנה, הגיבורה האחרונה שלהם, שבכלל לא עוסקת ברומנטיקה, והיא מנהיגה של האומה שלה.
זה בכלל לא נושא שמעסיק אותה, אפילו אין רמז על זה.
ממש. וזה לא מהפכה בעולם של דיסני.
כן. מה חשיבות שירי בגיוון של התכנים, שכולנו ולא רק ילדים וילדות נחשפים אליהם?
אז יש לנו חשיבות אדירה, לא תמיד אנשים מודעים לכמה המודלים האלה לחיקוי, הם דומיננטיים בתרבות של ילדות וילדים ובחיים שלהם, בגילאים הצעירים, אני מדברת על גילאי הגן, גילאי בית ספר יסודי. הצבא הזאת של מודלים לחיקוי מראה לנו עד איפה נוכל לחלום, מה נוכל להיות. יש את המשפט המפורסם, if she can see it, she can be it. אותו דבר גם לגבי בנים, איך אני אוכל לדעת מה אני יכולה להיות אם אף פעם לא ראיתי דוגמה כזו סביבי או במדיה. אז זה מאוד משמעותי מה אנחנו רואות ורואים שם כדי לעצב חלומות, כדי לבטא משהו בזהות שלנו באופן אותנטי, ולא להגביל את זה לאיזה נורמות צרות של למשל טיפוח ורומנטיקה.
כן. מעניין, או אפילו ברמה של בנים גם, של פרנסה, או תמיד להיות אקטיבי, או תמיד להיות הסייבר, המוציא, המציל, הגיבור.
או לא לבכות, או לא לבקש עזרה.
נכון, לא לבקש עזרה, זה גם חשוב. שירי, תישארי איתנו על הקו, אני רגע פונה ליעל. יעל, היוצרות של ההצגה הן באמת יוצרות? כולן?
כולן יוצרות, אנחנו קבוצת בלק בוקס שמורכבת מנשים, והמטרה שלנו זה באמת ליצור שינוי חברתי באמצעות התיאטרון, בדגש על שוויון מגדרי. זאת לא העבודה הראשונה שלנו שמתעסקת בנושא, ולכן, אבל הייתה בעצם שאר עבודות היו למבוגרים, וזה איזשהו המשך טבעי של העיסוק בנשים וייצוגים ודימויים, לטפל בזה גם בהקשר של ילדים.
כן.
וכן, אנחנו כולנו נשים שיוצרות ועושות את הדבר הזה מתוך רצון לשנות, ואהבה לאומנות, ו...
איזה כיף. ואם ההצגה באמת תצא לפועל, ואני מניחה או מקווה שהיא תצא לפועל, אז היא תעלה במוזיאון תל אביב לאומנות, ואני רוצה שתספרי לנו קצת על הקמפיין עצמו, איזה נגיד שורה אפשרית יש אם אנחנו
אז
נשקיע?
אז אנחנו חברו אלינו בתי עסק מדהימים, כמו לדוגמה קומילפו והמותג מסענת, שעושה בגדי ים עם מסרים פמיניסטיים, יש לנו תשורות של סיור מאחורי הקלעים ושיחה עם השחקנים.
אוי, מדליק.
ממש, כן, הפתעות ומתנות מאוד מאוד יפות, ובאמת רק אם אנחנו נצליח לגייס את הסכום, שזה 80,000, אנחנו נצליח, אנחנו נוכל בעצם להעלות את ההצגות הראשונות ביולי. כן להגיד שאנחנו שבועיים באוויר, וכבר הצלחנו לגייס 70%.
איזה יופי. אז, ויש עוד שבועיים, יש עוד 15 ימים.
ויש עוד שבועיים, אז אנחנו ממש מזמינות את... כל המאזינים והמאזינות לקחת חלק ו...
להשתתף בקמפיין. אני רוצה בדבר. לדבר על נקודה נוספת חשובה. שירי, דיברת על אותנטיות, על היכולת שלי בתור אינדיבידואל בחברה לבטא את עצמי מבלי להיות כפופה לאיזה שהם לחצים חברתיים או לציפיות חברתיות.
כן.
וככל שיש מודלים לחיקוי מגוונים יותר, אני יכולה להרגיש יותר בנוח עם הרצונות שלי ואולי פחות להיענות על הציפיות החברתיות. אבל יש לי שאלה. ילדים וילדות, הם שמים לב לכך שמנסים דרך הצגה מסוימת, במרכאות אני אומרת, לדחוף להם מסר אחר, או שהגיל שהם נמצאים בו פשוט מקבל את הדברים כפי שהם, ובהצגה הזאת הנסיכה מצילה את הנסיך, וזה לא נראה מוזר. כלומר, האם התבנית כבר השתרשה אצלם כפי שהיא אצלנו המבוגרים?
אז בעיקרון המודעות המגדרית מכילה מגיל מאוד צעיר, זה מתחיל כבר בגיל שנתיים שאנחנו מחלקים את העולם לבנים ולבנות, כבר בגיל הזה. עד גיל 5-6 כבר צברנו הרבה מאוד סטריאוטיפים, ורוד וכחול ומי משחק במה, ולכן כששוברים את התבנית זה כן מורגש. במיוחד בגילאי בית הספר היסודי, שפתאום מראים משהו חדש, אז יש כאן אווירה של וואו, יש פה חידוש, בוא נקבל עוד מזה אפילו, ממחקרים שלי עם ילדים וילדות, הם רוצים את השינוי הזה, ובגיל 8 הם יכולים ממש לנסח ביקורת מפורטת, חבל שלסינדרלה לא היו נעלי ספורט, יכלה פשוט לברוח והסיפור היה נגמר, או למה לא רואים יותר נסיכות שמצילות את הנסיך.
דברים אמיתיים שילדים וילדות כתבו.
כן, ממש מתוך מחקרים של השנים האחרונות, למה ליפהפייה נרדמת, אין זרוע רובוטית שיכלה לעזור לה להיות שחקנית NBA מופלאה, במקום סתם יופי ויכולת שירה פתיינית. אז יש להם הרבה הצעות, הם בהחלט מבחינים כשמאתגרים את הסטריאוטיפים האלה.
מדליק. אז יפה, לילדים ולילדות של החברה העכשווית לפחות, יש רעיונות יצירתיים וכדאי שדיסני, אבל גם יוצרים אחרים, עצמאים, יעשו בהם שימוש. יעל, גם את בבלק בוקס מוזמנת להיעזר בתגובות הקהל, מה שנקרא. אז אני באמת מאחלת הרבה בהצלחה לקמפיין, עוד 15 ימים בלבד, אז אפשר להשקיע בו. תודה רבה לשתכן על השיחה הבוקר.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
כמו כל חג, גם חג השבועות מביא איתו מילים, ביטויים וגם שירים שאפשר לדבר עליהם, ואולי כדאי שנדע עליהם איזה דבר אחד או שניים. איתנו על הקו סמדר כהן, לשונאית הבית, שלום לך.
בוקר טוב גיל, מה שומך?
מצוין, תודה רבה. אז עם איזו מילה נתחיל?
איזו שיחה נהדרת עם ים השיבולים, שישר מזיעה אותנו לרוח הזאת של עמק ישראל ועמק בית שאן.
כן.
שמעלים ביקורים עכשיו בימים האלה וחוגגים את ניצחון תבועת השדה, למרות כל הדברים שאנחנו שומעים עליה בזמן האחרון.
בגלל השינויי מזג האוויר הקשוחים.
שינוי מזג האוויר, עפיפונים למיניהם.
פוריות הקרקע, כן, כל אחד עם האתגרים שלו.
כן, וגם האסוציאציות.
כן, באסוציאציות, נכון. אז את רוצה שנתחיל עם שדה ושיבולים, או שנלך על טנא?
כן, בואי נלך על שדה ושיבולים. אני נשמעת באוזני הרגישה שרז כבר שם לנו את שיבולת בשדה.
נכון, זה מתנגן ברקע. כל הכבוד, סמדר.
איזה אוזן רגישה יש לך. אז כן, אז בואי נדבר רגע, נאמר קודם כל מילה על השיר שיבולת בשדה, ואז נאמר עליו עוד משהו גם בסוף דברנו. אבל שיבולת בשדה כתב את השיר מתתיהו שלם. מתתיהו שלם הוא אחד הכותבים הפוריים שהיו לנו כאן. מזוהה עם הרבה מאוד שירים מלפני קום המדינה. גדל וכתב בבית אלפא.
כן.
והרבה מהשירים שלו הם באמת שירים חקלאיים כאלה, שירי טבע וחקלאות וכאלה. אחד הדברים
באופן כללי זה נראה לי העסיק את האנשים שהיו כאן עם בקום המדינה וגם...
נכון, נכון. מי שעבד בעצם בחקלאות, זה אחד הדברים, אחד הענפים הבולטים ביותר שעסקו בהם. ומשכך, גם כמובן עונות השנה והחגים החקלאיים באים לביטוי בשירים שלו, למשל בשבועות בשדה. אנחנו בדרך כלל עושים פינה בתוכנית הזאת שבה אנחנו מדברים על מחדשי מילים.
כן.
אז המקרה של מתתיהו שלי, אם אנחנו כבר שם, אז נדבר לרגע אחד גם על מידת הידע של הכותבים פעם את שפתנו המקורית, נגיד, את שפת המקורות שלנו, את שפת המקרא והמשנה והתלמודים. ומתתיהו שלם באמת היה אחד הגדולים בידע הזה, הוא השתמש בצורות מכל המקורות שלנו, באמת בצורות ייחודיות. אחת מהן, זה מה שאנחנו רואים בשיבולת בשדה, בשיבולת בשדה יש שורה שהוא אומר בשדה שעורים, תמה.
בשדה שעורים מה?
שדה שעורים תמה, כלומר תמימה.
כן.
זר חג עותרת. השדה תמה, תמימה, והשדה עותרת זר של חג. זה נשמע לך מוזר?
קצת, כי פשוט הייתי רוצה שיגיד שהשדה... קודם כל, רגע, שדה זה לא זכר?
רגע, אבל זה לא תואם קצת את האידיאולוגיה של בואו נדבר בנקבה? לא, התשובה היא לא.
וואי, אם אני אתחיל לדבר על המיקרופון ועל האולפן ועל המחשב, הכל בנקבה, נראה לי שמישהי תדאג לפיתורים שלי.
ואני מניחה שהציבור ירים גבה. ואת גם יכולה להניח שמתתיהו שלם לא, אי אפשר לחשוב.
נכון, באג'נדה הזאת.
אז מה שכן אפשר לומר לה זה שהוא פשוט היה נורא נורא ידען. ומה שהוא ידע, זה מה שאנחנו כבר בימינו פחות יודעים, הוא ידע שבלשון המקרא אמנם המילה שדה הייתה זכר, אבל בלשון המשנה וגם בתלמודים, במדרשים, אנחנו כבר מוצאים שדה במצבה. אנחנו מוצאים למשל בתלמוד הבבלי, אנחנו מוצאים למשל שורה שאומרת אין מביאין את העומר אלא מן השדות המודרמות שבארץ ישראל, שבהן חמה זורחת, ומהן חמה שוקעת.
אז הוא ממש הכיר את המקורות.
הוא ממש הכיר מעולה, וממש ידע שכשהוא כותב שדה שעורים תמה, הוא ממש לקח והלך ללשון חז"ל,
כן.
שבזמנו הייתה באמת סוג של שפה יותר, כאילו יותר קרובה למדוברת, מאשר לשון המקרא, קצת מהפכני.
כן.
אבל הנה, אז אנחנו רואים בימינו ששדה הפך, אנחנו היום משתמשים בשדה באמת בזכר.
כן.
אבל למעשה, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להתייחס לשדה כמו שאנחנו מתייחסים לחמה, או לסכין, או לרוח, שהם גם זכר וגם נקבה בעצם.
כן. גם מטבע, יש עוד כמה.
נכון. אנחנו יכולים לומר סכין גדולה וסכין גדול, או חד או חדה. אנחנו יכולים להגיד רוח גדול ורוח עזה. מתברר שגם שדה אנחנו יכולים, אבל שדה באמת התייחד לנו לזכר, אז אנחנו כבר לא משחקים בו את המשחק.
זה קרה גם עם דרך שהתייחדה לנקבה, למרות שאפשר להגיד אותה גם בזכר.
נכון.
אז בואי נדבר על עוד דברים שמאפיינים את החג הזה, תיקון ליל שבועות.
אז את מרשה לי לפני כן לקחת אותך לרגע לדבר הזה שבו מביאים את הביקורים ועד לתיקון.
התנה?
כן.
כן, בואי נדבר על התנה.
אז תנה לוקח אותנו לאחד משירי הילדים המוכרים והאהובים, פרי גני נאבסי. כתב אותו שמואל בס ושרה לויטנאי אלחינה, וכמובן שרה לויטנאי אנחנו עוד נאחד לפינה, כי גם לה יש מקום של כבוד גם בזמר וגם בעברית.
כן.
ופרי גני נאבסי, מלוא התנה רב פאר. זאת השורה הראשונה של השיר הזה, והשאלה היא מה זה בכלל תנה? ולמה אנחנו משתמשים במילה הזאת?
כן, מה זה תנה? אז בעצם זה סל שקלעו אותו בעזרת גבעולים? או נבטים?
כי זה כנראה סוג של סל נצרים שכזה, או סל של קש קלוע כזה.
כן.
אבל היית אומרת עכשיו שאת הולכת למכולת ואת לוקחת טנא למכולת?
לא, אבל רגע, זה משום שיש לו עוד מאפיין חשוב. מה שאני צריכה לשאת בתוכו בו זה בעצם את היבול הראשון, לא?
אז למה בעצם שתהיה מילה נפרדת לטנא ולסל? זה קצת מוזר. למה אי אפשר להגיד פשוט סל ביקורים?
אולי אני צריכה לדעת להבדיל ביניהם בבית? תביא את הטנא לעומת תביא את ה...
טוב, אז זאת שאלה טובה. אני חושבת שהתשובה עליה נתונה לנו כבר במקרא. אנחנו... הטנא באמת היה סל קלוע מענפים, והוא שימש לנשיאת תבואה במקור. אנחנו משתמשים בו היום לכל מיני דברים אחרים גם. יש לנו במקרא פסוק שאומר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, ושמת בטנא, והלכת למקום אשר יבחר אדוני.
כן.
כלומר, כבר במקרא אנחנו מקבלים את המילה טנא במשמעות הזאת של הסל שבתוכו מביאים ביקורים.
כן.
אל בית המקדש, אל אדוני, אל הקורבן, לא משנה, זאת אומרת, אל המקום אשר יבחר. צריך לומר שהמילה טנא באמת מאוד ייחודית, היא קיימת רק בעברית, אין לה מקבילה בשפות השמיות האחרות, שזה די מוזר. אנחנו רגילים שמילים כאלה דומיננטיות באמת מקבלות ביטוי גם בשפות השמיות האחרות, ושאנחנו רואים את ההקבלה ביניהן, אז לזאת אין לנו. יש לנו משהו דומה בארמית של התלמוד, אבל גם לא טנא אלא טנא עם צדי, אבל לא ממש מקבילה. ובעצם מה שאנחנו מבינים זה שטנא באמת התייחד כבר בתקופת המקרא, התייחד לציין רק סל שמביאים בו ביפורים, כן. ואילו לכל עניין אחר היו משתמשים בסל או בסלסילה. הדבר היפה, זה קרה גם היום, זאת אומרת, הפעם, גם בימינו אנחנו עדיין שומרים על ההבחנה הזאת בין טנא לבין סל, רק שהפעם אנחנו מדברים כבר בעיקר על טנא, כשאנחנו מדברים על ילדי הגן שמביאים... את ראשית הפירות נגיד לגן כדי לעשות החלפות.
וזה לא רק שהיא מילה כל כך מיוחדת, ייחודית, ובאמת אנחנו משתמשים בה רק במקרים מסוימים, יש לה אפילו מילה נרדפת שאני גיליתי שגם בה אנחנו לא משתמשים, וזה תתנוניוד תני שהיא מופיעה גם באותה משמעות במקורות.
אני לא מכירה, אני מצטערת, אני שמחה שעשית מחקר יותר טוב משלי.
לא עושה תחרות.
אליעזר בן יהודה והקונקורדנציות למיניהן לא מציגים את המילה שאת מדברת עליה. ייתכן שמה שאת מכוונת אליו הוא, אנחנו מכירים חילופים ידועים בין יוד לאלף, בעברית וגם בלשנות השמיות בכלל. אנחנו מכירים למשל מיליטי ממולאים, נכון? או מיליטי ממולאים.
כן.
הרבה פעמים שומעים אנשים שאומרים מיליטי או מיליטי דלק. כן. או מיליטי לוטו, נכון?
אז אמורה להיות שם א' והיא הופכת ליוד.
ובעצם השורש הוא א' ויש איזשהו מעבר כזה בין א' ליוד, מכיוון שא' וה' בעצם הן אותיות שמשתנות ככה בהגייה, מכיוון שאנחנו לא באמת שומעים אותן, זה לא ייצורים, אלא אימות קריאה בעצם, אז הרבה פעמים יש איזושהי נטייה לשינוי במערכת, אז על משקל גיליתי, אנחנו אומרים מיליתי, אף על פי שהם לא מאותו השורש.
כן.
אני מניחה שגם התני הזה שאת מדברת אליו,
זה מה שקרה בו.
זה, אני אבדוק, ואגלה לך את התשובה.
מצוין. אני רוצה להגיד לך הרבה תודה, אנחנו צריכות לסיים, סמדר כהן לשונאית הבית, תודה, ושיהיה לך חג שבועות שמח.
תודה, גם לכם.
תודה רבה, להתראות. יוליה, אנחנו רוצות להספיק לדבר על כל עניין החיוכים והקיבוצי הגבות, לאן הוא מוביל אותך. יש לך מתוך המחקרים שאת עושה ממש בתקופה האחרונה, גם צצות שאלות נוספות לגבי התקשורת הבין-אישית שאנחנו מקיימים מבלי לדעת, או בערוצים הנסתרים לנו, כמו שאת אומרת, הפנים הם בעצם מביעים למי שאיתנו בחדר, אבל אנחנו לא יכולות להבין את הפנים שלנו בצורה מלאה כפי שאת רואה את שלי. אז זה מעניין. דיברנו מקודם על העובדה שמסר יכול להיות או להתקרב או להתרחק, אבל גם זה מבלבל, כי אם אדם מחווץ גבות והוא במצב רוח פחות טוב, עצוב או כועס, אני לא בטוחה שאני ארצה להתרחק. אז גם את זה צריך להבין, היום בסביבה שאנחנו, בבני התרבות שאנחנו היום.
נכון, למה את מסייגת את זה להיום?
חשבתי על זה פשוט בזכות הידע שיש לנו, זה כנראה היה נכון גם בעבר. מישהו עצוב, לא בטוח שאני רוצה להתרחק ממנו.
נכון, נכון, נכון. אין ספק שהמערכות גובה האלה הן מערכות עתיקות והישרדותיות. כן, אז מסרים שליליים, הבאות שליליות, יכולים להיות מסוגים שונים. כן, זה יכול להיות מסר של רע לי בו, וזה יכול להיות מסר של רע לי לך, ואיכשהו אנחנו מצליחים באמת להבחין בין שני המסרים האלה בצורה די טובה. אבל זה באמת לוקח אותנו לתחום אחר, מאוד 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 מעניין, זה הצעד הבא של סינכרוניזציה, ככה אני רואה את זה, שלא איך אנשים משקפים אחד את השני, אלא איך אנשים מבסטים אחד את השני, על ידי הבעות הפנים שלהם.
זאת אומרת שמה התגובה שלי יכולה לעזור לך לבסט את העוצמה הרגשית שלך, או את הרגע שאת נמצאת בו?
לגמרי. אז למשל, כשבן אדם נמצא במצוקה מולך, ילדים, כן? זו דוגמה נפלאה למצוקה מתמדת.
הם כל הזמן משדרים מצוקה.
הם כל הזמן משדרים מצוקה. הם לא כל הזמן משדרים מצוקה, אבל כשהם משדרים את זה, הם עושים את זה חזק.
כן.
ודבר מעניין מאוד לשים לב עליו, וזה משהו שבאמת התחלתי לשים לב עליו כשהתחלנו במחקר החדש שלנו, זה שכשהילד שלי נפגע פיזית, למשל, וכואב לו, והוא בוכה מכאב, אני לא לוקחת את הכאב שלו. אני לא באה אליו עם הבעת כאב. אני באה אליו עם הבעת חיוך.
כדי להגיד הכל בסדר?
כדי להרגיע אותו.
כן. כן? אז החיוך דווקא מדביק ברגש חדש.
אני לא חושבת שהוא ממש מדביק. יכול להיות שיש שם גם הדבקה. יש מצב, כן? אבל הוא משדר משהו טוב. כן? ואנחנו, המערכות שלנו בנויות בצורה מופלאה כזאת, שאנחנו פשוט מאוד פתוחים לתשדירים מאנשים אחרים.
כן.
אז שידור של משהו טוב הולך להיות, הגוף יודע לקלוט אותו, בעיקר אם זה שידור שמתבצע בערוצים הלא ורבליים האלה. אם זה לא מידע קוגניטיבי, שאיתו אפשר להתווכח.
כן.
אבל כשגוף של בן אדם אחר משדר, הולך להיות טוב, אז הגוף שלי יודע לקלוט את זה. וזה התפקיד המבסט של הרגשות ושל הבעות הפנים ושל תקשורת לא מילולית.
אוי, זה מדהים. זה גם באמת מראה על כמה כוח יש לנו להשפיע כוח. אחד על השני.
ואיזה דברים פשוטים.
כן, כן, כן. פשוטים שיש להם תוצאות משמעותיות.
משמעותיות מאוד.
מאוד כן. חשובות. אגב, דברים שאת חווה ביום יום שלך, אז כמו שאת נותנת את הדוגמה עם הילד, את עשית עם עצמך ניסוי.
נכון, נכון.
היה
נכון.
יום שאת קיבלת החלטה,
כן.
שבמהלכו, במשך כל היום, את נכון. לא מחזירה חיוכים, אבל גם לא, גם לא יוזמת חיוכים.
גם לא יוזמת חיוכים.
לא מחייכת, בקיצור. כן. מה, למה עשית את זה?
היה קשה מאוד.
למה עשית את זה? כדי לראות מה, את התגובות של אנשים?
כשהתחלתי לגלות את מערכת התגובה הזאת, שבאמת הפנים, כן? שהיא מערכת תגובה מאוד מאוד ידועה בפסיכולוגיה, רק להגיד שאמרנו שעוד צ'רלס דרווין, אבל ניסויים מדעיים ממש בהבעות פנים עשרות שנים, והמון המון ידע.
כבר קוראים עשרות שנים, כן.
וכשהתחלתי להבין, מתוך לקרוא את הידע הזה, שבאמת יש לנו פה מין שידור חי כל הזמן, והשידור חי הזה הוא משדר כוונות לאנשים אחרים, פתאום קלטתי שיש את ההתנהגות הזאת של להחזיר חיוך. היא מאוד מאוד אוטומטית.
מאוד. חזקה והיא, מאוד.
והיא בעצם, המטרה שלה זה לשדר לאחר, אני איתך. כן?
כן.
אני איתך, בא לי על אינטראקציה הזאת, רוצה לדבר, בוא נדבר.
כן. כן. ואז כשלא עשית את זה, איזה חוויות יצרת?
זה היה קשה מאוד. קודם כל, זה היה קשה לעצור את עצמך, וזה כן. רמז להתנהגות אוטומטית.
קודם כן? כל, ברמה הפיזיולוגית זה קשה.
זה קשה, כן. אנחנו יכולים לדכא את זה, כמו שאנחנו יכולים לדכא הרבה תגובות, אבל זה היה קשה. השיחות התקצרו מאוד. אנשים לא רצו לדבר אותי.
איבדת חברים. איבדת חברים באותו היום.
איבדתי כמה חברים לא יציבים באותו יום. לא חושבת שחברים.
לא קרובים, לא.
אבל איבדתי כמה מכרים. ויש גם עוד משהו. יש התחושה שלך מבפנים. אני קודם כל ממליצה ממש לכל המאזינים, בעיקר למאזינות, לנסות את הניסוי הזה בבית. כי גם קשה לך לעצור את עצמך, גם השיחות מסתיימות, וגם יש לך תחושה עמוקה שאתה מפר ציפיות.
וואו.
וזה באמת אחר כך
כשאת לא מרצה.
את לא מרצה. עכשיו, זה נורא בסיסי, זה מאוד בסיסי, כן? מרצה זה מילה גבוהה. אני לא חושבת באמת שאני הולכת ומרצה אנשים
ביום-יום, בכל שנייה, נכון.
אבל כן.
אבל יש תחושה שאת בעצם הכזבת קצת, או...
כי הציפיות, כן, ויש פה עניינים מגדריים לגמרי, אני גיליתי היום שאת חובבת את הנושאים האלה.
כן.
יש עניינים מגדריים, יש ציפייה הרבה יותר גבוהה מאישה להחזיר חיוך מאשר לגבר, והפרשנות כן. של אישה שלא מחזירה חיוך, היא פרשנות הרבה יותר חמורה.
נכון, הרבה יותר חמורה וחזק, עוצמתית מאוד, אנשים חווים אותה כלא נעימה, אסרטיבית, כן, מדי. לגמרי. כן. וכשגבר לא מחייך, זה פחות נתפס אצלנו ככה, משום שהציפייה שלנו מראש היא שגברים יחייכו פחות. אנחנו לא...
יחזירו
פחות חיוכים. נכון, צריכים להיות רציניים, לפי הציפיות כמובן של החברה. מעניין.
כן.
אני מציעה למאזינות ולמאזינים שלנו לעשות ניסוי הפוך, ודווקא לחייך יותר. או שתעשו יום אחד בלי חיוכים, תראו איך זה הולך. אם תאבדו כמה מכרים, זה לא עלינו. תביאו את זה בחשבון לפני שתעשו את הניסוי. אבל לחייך יותר זה גם ניסוי נחמד. לראות אם אני בן אדם שהאוטומטיות הזאת, אף על פי שהיא באמת תת-אורית לפעמים, אנחנו לא חייבים להיות מודעים אליה, לראות מה קורה כשאנחנו הופכים אותה לחיצונית יותר, האם זה משפר את האינטראקציה, האם זה מקרב יותר אנשים אלינו.
דווקא בנושא הזה, לגמרי במקרה, כשהתחלנו לחקור את כל המערכת תגובה הזאת של הפנים, גילינו תופעה הזויה ומשוגעת, ואנחנו ממשיכים לחקור אותה עכשיו.
שהיא?
אבל עוד לא, זה עדיין השארות, כן? אני לא, המחקר עוד בכלל לא הסתיים.
כן, הוא בחיתולים.
בחיתולים, אבל אנחנו כן רואים תבניות ממחקרים קודמים שלנו. כשאת מחייכת, אז זה מחבא בצורה מאוד פעילה את המערכת של הגבות. אז עכשיו תנסי לחייך ולכווץ גבות בו זמנית.
אני מאבדת את הפנים.
כן. עכשיו, זה עובד חד-כיווני. מה זאת אומרת? נגיד שאת מחייכת, כן? את יכולה, ומקווצת את הגבות.
יפה, את התאמנת על זה.
התאמנתי על זה. זה לא מחבא את החיוך. זה לא מחבא את השריר הזה של כן. החיוך. אבל כשאת מחייכת, זה כן מחבא את השריר של הגבות. זאת אומרת, לחייך, כמו שאמר רבי נחמן, תן חיוך, הכל לטובה. Let's fake it till you make it.
כנראה
שזה... נראה שיש השפעה על מערכת רגשות שליליים.
מדהים.
כן.
אני רוצה להודות לך באמת על תוכנית נהדרת, תוכנית חייכנית מאוד.
תודה.
דוקטור יוליה גולן,
תמיד
מרצה.
תמיד כיף להתארח את זה.
אוי, מצוין, איזה כיף לשמוע. תודה רבה שהגעת, ששיתפת אותנו בידע שלך, בחיוכים שלך. מרצה וחוקרת במרכז סגול למוח ותודעה, במרכז הבינתחומי הרצליה, מומחית לחקר תהליכים ביולוגיים של אינטראקציה בין אישית. תודה רבה גם לרז חסון, מפיק ועורך התוכנית, על הביצוע הטכני, מיכאל אולשבנג, ואנחנו נסגור עם שיר, נכון? אנחנו נסגור בשיר, לא עם ב... אז זה ג'ים קרי, השחקן, תאמינו או לא, מבצע השיר של ג'פרסון איירפליין במקור, Don't You Want Somebody To Love, אתם בטוח תזהו אותו, ושיהיה לכם יום נהדר, אני גיל מרקוביץ', תודה רבה, כאן תרבות, תמשיכו להזין לנו מיד אחריי, גואל פינטו, להתראות.